טוב, שלום לכולם, אנחנו היום בסייעתא דשמיא נלמד דיני מלאכת צד ומלאכת שוחט. רק רוצה להגיד משהו, ביום שלישי, אני מזכיר שאנחנו לא נפגשים בשיעור בלייב, אלא נעשה איזה שיעור של אקסטרה, מה שהיה צריך להיות באחד הימים החורגים, נעשה אותו ביום שלישי הבא, הקרוב. הוא יהיה מוקלט, שיעור שיהיה מוקלט בדרייב ובאתר, ניתן יהיה למצוא אותו מיום שלישי בערב. בסדר? אנחנו מתחילים מלאכת צד ומלאכת שוחט. אנחנו יודעים שתורה מצווה אותנו לא לעשות מלאכות בשבת, שנאמר לו תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך. מהם המלאכות שאסור לעשות בשבת? על אילו מלאכות התכוונה התורה שאסור לעשות בשבת? אז מבואר בגמרא מסכת שבת, שאותם למתת מלאכות שאיתם הקימו את המשכן, שנזקקו להם בהקמת המשכן, הם המלאכות שאסור לעשות בשבת. אחד מהמלאכות זה מלאכת צד. איפה צד הוא במשכן? במשכן נזקקו לבעלי חיים מסוימים, כגון תחשים, כדי לייצר מהאורות שלהם יריות, כיסויים במשכן, וכן צד הוא חלזונות, כדי ליצור מהדם שלהם צבע התחלת. בקיצור, צד הוא בעלי חיים שונים. אם אני מחפש הגדרה למלאכת צד, שימו לב, זה שלילת חירות של בעל חיים חופשי. כאשר אני עושה מעשה של שלילת חירות של בעל חיים חופשי, אני שולל ממנו את החירות, אני עושה מעשה ששולל ממנו את החירות, זה מלאכת צד. המעשה הזה של שלילת החירות יכול להיעשות בכמה אופנים. אם אני תופס אותו ביד, לא נותן לו לזוז, אם אני מכניס אותו לתוך כלוב, ואני מונע ממנו לצאת, או אם הוא כבר נכנס לתוך כלוב ואני סוגר את הדלת, או סתם עומד בפתח ולא נותן לו לצאת, או שאני משסה בעל חי בבעל חיים אחר, כל הפעולות הללו זה בעצם מלאכת צד. מהתורה, מלאכת צד שייכת רק בבעלי חיים אשר במינן ניצוד. כדי לעבור על מלאכת צד מהתורה, צריך שיתקיימו שני תנאים. א', שזה יהיה סוג של בעל חיים כזה שבמינו ניצוד. מה זאת אומרת בעל חיים שבמינו ניצוד? צריך להיות בעל חיים כזה שהדרך לצוד אותו כדי לעשות בו שימוש. כפי שהיה במשכן שצדו בעלי חיים כדי להשתמש בהם בשביל האור שלהם, בשביל הבשר שלהם, בשביל הדם שלהם, כדי להשתמש בהם בתור חיית מחמד, בעלי חיים כאלו שמשתמשים בהם, שצדים אותם כדי להשתמש בהם, הם אלו הבעלי חיים שאסור לצוד אותם מהתורה. אבל בעלי חיים שאין במינם ניצוד, מה זה אומר שאין במינם ניצוד? שהסיבה שצדים אותם, זה לא כי רוצים להשתמש איתם, אלא בדיוק הפוך, רוצים להרחיק אותם, אז זה מהתורה, לא שייך בזה מלאכת צד, חכמים באו ואסרו בכל אופן ואמרו גם בעלי חיים שאין במינם ניצוד. זאת אומרת, בעלי חיים כאלה שאין הדרך לצוד אותם כדי להשתמש בהם, אז בכל אופן זה יהיה אסור מדרבנן. דבר נוסף, מהתורה אסור לצוד רק אם אתה שולל את החירות של הבעל חיים באופן מוחלט. רק אם אתה שולל ממנו את החירות שלו באופן מוחלט. אבל אם אתה שולל את החירות שלו באופן חלקי, מהתורה זה מותר ורק רבנן אסרו את זה. נסביר. אם נכנס לך ציפור הביתה, ואתה לוקח איזה קערה גדולה, וכופה אותה על הציפור, נכנס לך צבי הביתה לתוך איזה חדר קטן, ואתה סוגר את הדלת. אז במקרה כזה שללת ממנו את החירות היום, אפילו שהוא בחדר, אבל אתה בשנייה אחת תופס אותו. אין לו לאן לברוח, אין לו מרחב תמרון. אבל אם אתה מכניס בעל חיים לתוך חדר גדול, שבשביל לתפוס אותו בתוך החדר אתה צריך לרדוף אחריו. זאת אומרת שיש לו מרחב תמרון בחדר, אז עדיין יש לו קצת חירות. נכון, חירותו נשללה קצת. הוא כבר לא יכול להיות חופשי לברוח, לרוץ בכל העולם, אבל החירות שלו קצת נשללה. מהתורה זה לא נחשב צידה, ורבנן אסרו את זה. זאת אומרת, כדי להתחייב על צד מהתורה, צריך שיתקיימו שני תנאים. א', צריך להיות בעל חיים כזה, אשר במינו ניצוד, שהעולם רגילים לצוד אותו כדי לעשות בו שימוש, לא בשביל להרחיק אותו. אבל אם זה בעל חיים כזה שאין במינו ניצוד, שרוב העולם צד אותו לא בשביל להשתמש בו, אפילו שאתה צד אותו כן כדי להשתמש בו, זה רק איסור דרבנן. התנאי השני כדי להתחייב מהתורה במלאכת צד, צריך לשלול באופן מלא את החירות של הבעל חיים. אבל אם אתה לא שולל באופן מלא את הבעל חיים, את החירות שלו, אלא עדיין נשאל לו מרחב תמרון, אתה לא עובר על מלאכת צד. טוב, נעצור כאן לרגע. אני רוצה לשאול, כולם יודעים שאסור לצוד בשבת, נכון? אף אחד לא חושב שמותר לשים רשתות ולהתחיל לצוד בעלי חיים בשבת. כולם יודעים שאסור. בשביל מה התכנסנו לכאן היום? אנחנו רוצים, אני רוצה שנלמד בעצם את הדברים הקטנים, את המקומות האלה שזה לא ברור כל כך שזה צד. אני אביא דוגמה. לצורך העניין, אם בן אדם יש לו ארנבת, וילד יש לו ארנבת, הוא מכניס אותה לכלוב בשבת, הוא מוציא אותה החוצה כדי לשחק איתה, הוא לא נוגע בה, הוא נותן לה, ואז הוא מכניס אותה לכלוב וסוגר את הדלת. אפ, אפ, אפ. מה אתה סוגר את הדלת? כשאתה סוגר את הדלת, אתה שולל את החירות. כאשר היא נכנסה לכלוב, ארנבת, הכל הדלת הייתה פתוחה, יכולה לברוח. אבל כאשר אתה סוגר את הדלת, שללת מנת החירות. או, אם נכנס לך הביתה, מקק. כן? אז יש אנשים שמקק לא מזיז להם, יש כאלה שוואו, וואו, וואו, מקק זה היסטריה בבית. אז מה עושים ביום חול? אז, או שיש כאלה שלוקחים איזה קפקף והורגים את המקק, יש כאלה שלוקחים את התאי, עוטפים את הסוחבים את המקק, מעיפים אותו החוצה. רגע, בשלב הזה שהחזקת את המקק, מוחזק בין המטטה ליהה, צדת אותו, הוא לא יכל לזוז. צעידה גמורה, נכון? זה איסור דרבנן, כי המקק הזה זה דבר שאין במינו ניצוד. לא צדים מקקים כדי להשתמש בהם, אלא כדי להרחיק אותם. עדיין זה אסור? איך אתה עושה את זה? אז בוא נלמד עוד כמה כללים קטנים, ואז נראה מה מותר ומה אסור. יש לנו שני היתרים במלאכת צד, גם בדבר שבמינו ניצוד. שני היתרים במלאכת צד. ההיתר הראשון, כאשר תפיסת בעל החיים לא שוללת את החירות שלו. כל מה שאסור, מלאכת צד שייכת רק בדבר אשר אתה שולל מנו את החירות. אבל אם יש לך בעל חיים שכבר חירותו נשללה ממנו, לא שייך בזה מלאכת צד. דוגמה. אדם שיש לו ארנבת בתוך כלוב, הוא רוצה להכניס את הכלוב בתוך עוד כלוב. לא שייך בזה מלאכת צד, זה פשוט, נכון? כי כבר בא החירות של הארנבת נשללה מערב שבת ששמו אותה בתוך הכלוב. אתם רוצים לדעת עוד דוגמה? שולחן ערוך בסימן שט"ז מביא שמי שיש לו פרה וסוס, מותר לצוד אותם בשבת. אתם יודעים למה? פרה וסוס זה בעלי חיים כאלה שמטבעם הם לא בורחים. אתה בא אליהם, הם נשארים במקום. יש חריגים, אבל הנורמלי שבהם הם נשארים במקום. אז לא נאמר בהם מלאכת צד. נאמר במלאכת צד במי שמצד החירות שלו הוא הולך ובורח. אבל מי שמצד החירות שלו הוא לא הולך ובורח, אז כאשר תפסת אותו, כאילו לא הורדת ממנו שום דבר מהחירות שלו. אפשר לדון בזה, רק ניקח את זה ככלל. בעל חיים כזה, אשר חירותו נשללה ממנו, זה יכול להיות או שהוא כבר ניצוד, או שמצד טבעו הוא לא בורח, הוא לא הולך בכלל, לא שייך בו מלאכת צד. אם יש לך בעל חיים שהוא חולה, או צולע, והוא לא יכול לזוז, עדיין מצד טבעו הוא בורח. עכשיו כרגע ספציפית הוא לא יכול לברוח, אסור לצוד אותו. אבל בעל חיים כזה אשר מטבעו הוא לא בורח, לא שייך בו כלל מלאכת צד, ויהיה מותר. אבל אם יש בעלי חיים כאלה, כמו כלב, או בעלי חיים, אם יש כלב כזה שהוא מבוית, שהוא לא בורח אף פעם, שמתקרבים אליו, אז גם מותר לצודות. אבל אם יש לך כלב כזה שהוא הולך, אבל הוא חוזר אליך בערב, זה מחלוקת שולחן ערוך ורמון, נביא בדפים. אז היתר הראשון, שוב פעם, אמרנו שכל הרעיון של מלאכת צד, זה לשלול חירות של בעל חיים חופשי. אבל אם אתה שולל חירות של בעל חיים שהוא לא חופשי, זה לא נקרא ששללת חירות, או אם יש לך בעל חיים שהוא מבוית, זה היינו מטבעו, הוא לא בורח, לא שייך בו בכלל מלאכת צד. היתר השני, באופנים שונים התירו מלאכת צד לצוד בעלי חיים שנשיכתן כואבת. כדי למנוע את הנשיכה, התירו לצוד אותם. ונסביר, אם יש בעל חיים כזה שהנשיכה שלו מאוד כואבת, במקרה כזה לא גזרו על מלאכת צעד ומותר לצוד אותה. אם יש לך בעל חיים שהנשיכה שלו קצת כואבת, אז אמרו כך, אם הוא לא בא להקוץ אותך, אל תצוד אותו. אבל אם הוא כבר נמצא על היד שלך, כבר שלב מתקדם יותר, התירו אפילו לצוד אותו. נסכם, צידת בעל חיים פירושה, שלילת חירות של בעל חיים חופשי. נכון, מהתורה זה נאמר רק בדבר שבמינו ניצוד, ורק אם אתה שולל באופן מלא את החירות, אבל מדרבנן אסור בכל מקרה. שני היתרים גורפים, היתר ראשון, התירו לצוד בעל חיים מבויית, זאת אומרת שהוא לא בורח, לא הולך, כי לא שייך במושג צידה. היתר השני, התירו במקום צער, אם זה צער גדול, התירו לצוד לגמרי, ואם זה קצת צער, כמו השולם למשנה ברורה, לי קצר כולי אי, זה קצת גירוד, קצת צער, אז רק אם הוא בא ממש להקוץ אותך. אז אדם שיש לו ארנבת, הוא רוצה להכיל אותה בשבת, הוא פותח את הדלת, צריך להיזהר, אם הוא יפתח לגרמת את הדלת של הכלוב, יהיה אסור לו לסגור, אז מה הוא צריך לעשות? לחשוב על איזה תחבולה, לפתוח ולהסתיר עם הגוף את הפתח, או כן, כל מיני אופנים שונים, לא להשאיר את הדלת פתוחה בשום שלב, וככה להכניס את האוכל. אדם שנכנסה לו ציפור הביתה, האם מותר לו לסגור את החלון, את הדלת או לא? אז בואו נבדוק. כאשר הציפור נכנסה הביתה, היא עדיין חופשייה, היא יכולה לברוח דרך הדלת. אם אתה סוגר את הדלת, מה אתה עושה? אתה בעצם מונע ממנה את החירות שלה, אתה מונע ממנה את האפשרות לברוח. זה צידה דאורייתא או דרבנן? צידה דרבנן, למה? כי הבית הוא גדול, אתה עדיין לא יכול לתפוס אותה בבת אחת, עדיין החירות שלה, יש לה קצת חירות, יש לה מרחב תמרון, היא יכולה ללכת ממקום למקום. סליחה. בכל אופן, יהיה אסור לסגור את החלון. למה? כי צידה מדרבנן, אתה שולל קצת את החירות שלה, אז יהיה אסור לסגור את החלון. אותו דבר עם אדם שנכנסו לו זבובים בין הרשת לחלון. עכשיו, אם אתה תסגור את החלון, אז תצוד את הזבובים. כל עוד הזבובים נמצאים על הרשת מבפנים, הם יכולים להיכנס לתוך הבית, יש להם מרחב תמרון. עכשיו, ברגע שאתה סוגר את החלון, אז הם תקועים שם, אז יש פה צידה. כתוב בחיי אדם, והמשנה ברורה מביא אותו, שאם אתה רוצה לסגור את הדלת, אתה רוצה לסגור את החלון, אתה רוצה לסגור את החלון כי נכנס קור הביתה, אפילו שבמעשה הזה אתה בעצם תצוד את הציפור, יהיה מותר. למה? אם מאוד קר או נכנס חום גדול מבחוץ, אז מותר. למה? יש פה טריידר רבנן. א', זה לא צידה מהתורה. למה זה לא צידה מהתורה? כי זה לא צידה מושלמת, מהתורה רק שלילת חירות מוחלטת אסורה, פה זה שלילת חירות חלקית. שתיים, אתה לא צד אותו, אתה בכלל לא מעוניין לצוד אותו. אתה מעוניין לסגור את החלון כדי שלא ייכנס קור. אז יש פה שתי דרבנן במקום צער, אתיר. האם מותר להעמיד מלכודת עכברים? אז נשאל ככה, לפני שבת מותר? פשוט שמותר. למה? לפני שבת תעשה מה שאתה רוצה. אתה לא עושה את הפעולה הזאת בשבת, זה ודאי שמותר לכל הדעות. האם מותר להעמיד מלכודת עכברים בשבת? אז לרוב הפוסקים אסור. כך כתוב משנה ברורה, גן אברהם, משנה ברורה, בן איש חי, בחיים, הם כותבים שאסור להעמיד מלכודת בשבת. למה? כמה סיבות, וגדול, יש פה גם גרמה, גם אולי תוך כדי שתשים ילקד פה עכבר. ספר נהר שלום, הוא כותב שכאשר כל המטרה של הצידה היא רק להרחיק את הבעל חי, ולא בשביל לתפוס אותו, אם אתה שם מלכודת לעכבר, כדי שהוא לא יהיה בבית, לא כי אתה רוצה להשתמש בו, במקרה כזה יהיה מותר, וככה פוסק מרן הרב עובדיה. האם מותר לצוד יתוש ודבורה, לפי מה שלמדנו? אז עוד פעם, סתם לצוד אותם, אסור. למה? זה בעל חיים, אתה שולל מהם את החירות, אסור. אבל מה קורה אם הם באים לעקוץ אותך? אז אם הם נמצאים כבר על הגוף, אז יהיה מותר. אבל אם הם לא נמצאים על הגוף, סתם אתה רוצה לצוד אותם, כי הם מפחידים אותך בבית, אז תלוי. אמרנו שאם הם לא באים לעקוץ אותך, אז אסור, אלא אם כן, נשיכתן כואבת מאוד. תלוי. זה אינדיבידואלי. מי שהנשיכה של דבורה מאוד מאוד כואבת לו, או שיש ילדים קטנים שזה מסוכן להם, מותר לצוד אותם. ולאו הכי, יהיה אסור. עד כאן מלאכת צד. שוב פעם, בגדול, נסגור את הרעיון של מלאכת צד. יש לי את מה שהיה במשכן, ומשם אני למד שהרעיון של מלאכת צד זה שלילת חירות של בעל חיים חופשי. ומהתורה רק אם זה דבר שבמינו ניצוד, ורק אם אתה שולל באופן מלא. ומדרבנן אסור בכל מקרה, אבל בתנאי שאתה שולל חירות, אם אתה לא שולל חירות, זה בעל חיים שכבר חירותו נשללה, או שלא שייך בו המושג חירות, מותר לשלול את החירות שלו. או אם זה בעל חיים שהנשיכה שלו כואבת, אם היא מאוד כואבת, מותר בכל מקרה לצוד, ואם זה קצת כואב, מותר רק אם הם באים לעקוץ אותך. עד כאן מלאכת צד, ונעבור למלאכת שוחט, שזו המלאכה הבאה, מיד אחרי צד. אמרנו שהקימו את המשכן, אז צדו תחשים ועיזים, כדי לעשות מהאור שלהם יריות למשכן, לעשות מהאור שלהם כיסויים למשכן. אחרי שצדו את הבעלי חיים הללו, לא מיד הפשיטו מהם את האור, כן? קודם כל שחטו אותם. רק אחר כך הפשיטו מהם את האור. אם אני מחפש הגדרה למלאכת שוחט, אתם יודעים מהי? יכול שהיא קצת תפתיע. הגדרת מלאכת שוחט היא נטילת חיות מבעל חיים. מישהו שואל פה משהו למלאכת צד, אני חייב לענות על זה. אם מישהו צד ואחר כך משחרר את הבעל חיים, צד דבורה או צד מקק ואחר כך הוא משחרר אותו, זה לא עוזר. זה משל לאדם שמדליק את האור ואחר כך מחבא. זה שהוא מחבא, זה לא מחפר על ההדלקה. כבר הדלקת. אדם שצד, אפילו שמיד אחר כך הוא שחרר, הוא כבר עבר על מלאכת צד, אחר כך שחררת, בסדר? הלאה, חוזרים למלאכת שוחט. מלאכת שוחט, ההגדרה שלה זה נטילת חיות מבעל חיים. כל נטילת חיות מבעל חיים, אדם, או להבדיל, כל הבעלי החיים, שרצים וכו', בהמות, חיות ושרצים וכו', הרי זה מלאכת שוחט. בין אם יצא דם, ובין אם לא יצא דם. אם נטלת את החיות של הבעל חיים, הרי זה מלאכת שוחט. יתרה מזאת, לא רק נטילת חיות מלאה אסורה, אלא גם נטילת חיות חלקית. אדם שמוציא קצת דם מאדם או מבעל חיים, אדם שמוציא קצת דם מאדם או בעל חיים, עובר על מלאכת שוחט. אתם יודעים למה? כי לקחת מהנפש שלו, אדם הוא הנפש, כי אדם הוא הנפש, וברגע שלקחת מהאדם, נטלת מהחיות שלו. נטלת מהחיות שלו, זה מלאכת שוחט. מלאכת שוחט, הרעיון שלה, נטילת חיות מבעל חיים, בין אם יצא דם, בין אם לא יצא דם. ואם יצא דם, אז אפילו אם קצה דם, שהבעל חיים עדיין בחיים, הרי זה מלאכת שוחט. כמובן, שהאיסור מהתורה, זה רק כאשר יש עניין בעצם ההריגה או בעצם החבלה. אבל, כן, כגון אם אדם שוחט בהמה כדי להשתמש בה, או אדם עושה בדיקה דם כדי להשתמש בדם, כן, לעשות איזה שימוש, הוא בודק, עושה בדיקה דם כדי לבדוק, כל מיני אופנים שתכף נראה, אבל אם אדם מוציא דם למטרה אחרת, הוא לא צריך את עצם הדם, הוא חובל סתה, אז זה לא מהתורה, זה רק איסור דרבנן. חכמים מסרו כל הריגה, כל חבלה, אפילו אם זה דרך קלקול. אתם יודעים מתי מותר? מתי מותר לשחוט? מתי מותר ליטול נשמה? זה לא כך נכון למילים שאני אומר, אבל אם אמרנו שההגדרה של מלאכת שוחט זה נטילת חיות מבעל חיים, אז אם אתה נוטל חיות מבעל חיים שהוא לא באמת בעל חיים, כן, אדם ששובר מחשב, אדם ששובר רובוט, הוא לא עובר על נטילת נשמה, כי אין פה חיות. תדעו לכם שאדם שהורג קינה, לרוב הפוסקים לא עובר על מלאכת שוחט, ומותר, למה? כי קינה מגיעה מייפוש, אז אין לה חיות. היות ואין לה חיות, מותר להרוג אותה. אותו דבר תולעים, תולעים שנוצרו מייפוש, מותר להרוג אותם. למה? כי הם, אין להם שם של חיות. נטילת נשמה, המלאכת שוחט שהרעיון שלה זה נטילת חיות מבעל חיים, אבל אם זה קינה או תולעים שנוצרו מייפוש, תהרוג אותם כמה שאתה רוצה. מאמר המוסגר נגיד, שאדם שרוצה להוציא קינים לילדים מהראש, מה הוא צריך להיזהר? שהוא לא יתלוש שערות. כי הרבה פעמים שרוצים את הכינים, אז תלישת שערות צריך לבדוק, זה לא פסיק ראיש. מתי עוד התירו להרוג? התירו להרוג במקום צער גדול. אם יש בעלי חיים שנשיכה שלהם מאוד כואבת, ובאים לנשוך אותך, אפילו שהם לא מסוכנים, מסוכנים ודאי שהם מותר. אפילו שלא מסוכנים, נשיכה שלהם מאוד מאוד כואבת, אז אם הם באים לעקוץ אותך, מותר להרוג אותם. אם נגידי שזה דבור, אני לא מביע פה דעה, אבל אם זה באמת נכון שדבור הנשיכה שלו לא כואב, לא מסוכנת, אלא רק מאוד כואבת, מותר להרוג אותו, אם אתה לא יכול לצוד אותו. אם זה בעלי חיים מסוכנים, מותר וצריך להרוג אותם, אפילו אם בורחים ממך, יש איזה כלב שוטה, לי פעם היה פה נחש צהוב, הקרב, דברים כאלה, צריך להרוג אותם. תגידו, מותר להוציא קוץ בשבת? מותר, למה לא? מה אתה עושה בזה? אתה לא מתכוון לעשות פה איזה פתח, לעשות פה איזה בניין, אתה מוציא את הקוצקי, אתה לא רוצה שהוא יהיה בגוף. אז כך, מה הבעיה שיכולה להיות בהוצאת קוץ? או לעשות חבורה, מה הבעיה בלעשות חבורה? ללכת שוחט. או, האם מותר להוציא קוץ? אז כך, אם לא ודאי שיצא דם, אז מותר. לא ודאי, אם לא בטוח שיצא דם, מותר. אבל אם בטוח שיצא דם, אז תלוי. אם זה לא מאוד כואב, אתה נמצא כמה דקות לפני מוצאי שבת, אפשר לחכות את מוצאי שבת, תחכה. אבל אם זה כואב, או יש צער גדול, או אתה מפחד שיזדהם, במקרה רגיל של קוץ יש פחד שזה יזדהם, או שזה צער גדול, מותר להוציא אותו אפילו אם ודאי יצא דם. למה? כי אמנם אסור לשחוט, אסור להוציא דם, אבל אם זה מנחה שינה צריכה לגופה, אתה לא צריך את הדם, וכל מה שאתה עושה, אתה מתכוון בכלל להוצאת הקוץ, במקום צער גדול, תראו. מישהו שואל פה, אם אשתו מאוד רגישה ליתושים, האם יהיה מותר בכל מצב? כן, זה באמת, יש כל סוגים של דם, גם לי חלק מהילדים, אז כאשר יתוש שוקץ אותם, זה מתנפח וזה יכול להזדהם, קרה פעם גם שזה יזדהם, אז במקרה כזה ודאי שמותר לצוד אותם, ואם אי אפשר בלי לצוד אותם, יהיה מותר גם להרוג אותם. האם מותר לרסס? קוטל חרקים בשבת. אז כך, אם אתה שם את זה עליהם וזה הורג אותם מיד, אז אסור, אלא אם כן זה בעל חיים כזה שמותר להרוג אותו. אבל סתם על יתושים ועל זבובים ועל זה, אז אסור. אבל אם אתה עושה מסביב, אתה עושה את זה בעצם סביב מקומות שלא יתקרבו לשם, ויש להם נתיב מילות, כן? הם יכולים לברוח דרך מקומות אחרים, זה לא פסיק רישה שאתה הרוג אותם, במקרה כזה יהיה מותר. שפשוף חניכיים בשבת, ובכלל זה צחצוח שיניים, אם זה פסיק רישה שיצא דם אסור, אם זה לא פסיק רישה שיצא דם מותר. דברים פשוטים, אני אומר פה דוגמאות על דברים פשוטים. שטיפת פירות וירקות, שטיפת פירות וירקות בשבת. אני אומר משהו שכל אחד יבדוק אותו, אבל עוד שלב, זה משתנה כל הזמן. בגדול, בארץ ישראל, אז יש עלי חסלת, זה שהם הם נקיים בגדול מחרקים. עדיין חובה לשטוף אותם לפני השימוש. חובה קדושה לשטוף אותם לפני השימוש. אתם יודעים למה? כי יש בהם חומר מסוכן, חומר מסוכן של הדברה. חומר מסוכן מאוד. פעם שמעתי הקלטה של הרב עובדיה, שהוא מספר שהגיע אליו רופא משערי צדק או מהדסה, אמר לו שהוא ראה שיש את המחלה הידועה, שאתה יותר אצל ציבור החרדי, וגילו שזה מאוד קשור לחומר ההדברה המסוכן. מסתום היום כבר שינו את זה קצת, וזה היום לא כזה חומר מסוכן, עדיין צריך ממש לשטוף את הירקות האלה. אבל מי שקונה עלי חסה ועלי בייבי בחוץ לארץ, כל מקומות כאלה שאין בהם הדברה, הם מלאים חרקים. הם מלאים חרקים. מניסיון אני אומר את זה, וחובה להשרות אותם, יש ממש מלאכה שלמה עד שזה אפשר לאכול את זה. בכל אופן, אסור לשטוף אותם בשבת. למה? כשאתה שטף אותם בשבת, אתה הורג את כל הברך, את כל מה שיש שם, אז יהיה אסור לשטוף אותם בשבת. עד כאן. מי שואל פה, אם אני סוגר דלת בחדר שנמצא שם יתוש, זה צידה, יש לו מרחב רק בחדר הנוכחי. שאלה מצוינת. אדם שסוגר חדר, דלת, עם יתוש, האם זה נקרא צידה? אז בוא נגיד ככה, אדם שסוגר דלת על ציפור, זה צידה מדי רבנן, על יתוש לא. אתם יודעים מה ההבדל ביניהם? ציפור, כאשר סגרת אותה בדלת, הורדת לה משמעותית את מרחב התמרון שלה. יש משמעות לצידה הזאת. לעומת זאת, יתוש, זה דבר כל כך קטן, בחדר, אין לזה, זה כמו אדם שיסגור את השער של העיר, לא יצויר, כן? אז זה יקרה כאילו צד. זה לא שייך כזה דבר, אין פה שום משמעות לצידה, ככה מובא באחרונים. חסלת לגבי שטיפה, לרוב הפוסקים מותר, רבי אברהם פריד פעם אמר לי שאסור, כי הוא ראה שכן יש בזה נגיעות גדולה, לכן אמרתי שזה דבר שצריך לבדוק אותו במציאות. אני מזכיר, ביום שלישי הקרוב אנחנו לא נפגשים, יהיה שיעור אקסטרה, נעשה אותו ביום שלישי, ויהיה שיעור מוקלט שימצא בדרייב ובאתר, שיעור על דיני הכנסה והוצאה בשבת, לרשות הרבים ולרשות היחיד. בין ארץ ישראל זה לא כך נוגע להם. גדול יש עירוב, גם מי שלא סומך, אבל כדאי לראות את השיעור הזה, וגם מי שנוסע לחוץ לארץ, למלון, לכל מקומות כאלה, צריך לדעת איך להסתדר עם כל מיני דברים. והצלחה לכולם, בעזרת השם ניפגש ביום ראשון הבא, מארץ ישראל. עד כאן.